ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה. היום, יום שלישי, הרב עמית משגב, האיש והאגדה, סדרת שיעורים על דמויותיהם של תנאים, הרב עמית.
בשיעור היום נרחיב את היריעה אודות דמותו של רבי שמעון בר יוחאי, אותה הכרנו בשיעור הקודם. ננסה להמשיך ולבחון כמה סוגיות וסיפורים אודותיו, ונראה כיצד הדברים מבטאים את התהליך שעבר. תהליך שנקודת הפתיחה שלו מבטאת עמדה אופוזיציונרית לחלוטין לכל מה שקשור בעולם החומר והמציאות המעשית כפי שהיא. עמדה שמובילה אותו להסתגרות שנים רבות במערה, בהן הוא רק לומד תורה ומתעלה בעולם הסוד. ובהמשך התהליך רבי שמעון עובר כמה שלבים, כאשר לאט לאט הוא מוכן לקבל את המציאות, ואחר כך אפילו לפעול לתיקונה, את כל זה ראינו בשיעור הקודם. דוגמה מובהקת להתנהלותו של רבי שמעון, שבהתחלה מסתכל, הייתי אומר, במבט רושף על המציאות, ניתן למצוא במסכת נדרים דף סמכבב עמוד ב'. ההוד אמר לה לדוויתו, קונם שאי את נהנית לי עד שתתאימי תבשילך לרבי יהודה ולרבי שמעון. כלומר, נדר ממנה הנאה עד שרבי יהודה ורבי שמעון לא יתאמו ממאכליה. רבי יהודה, טעים, אמר, קל וחומר, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו? אמרה תורה, שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים המערערים בספק, ואני אחת כמה וכמה. רבי שמעון לא טעים. אמר, ימותו כל בני האלמנה, ועל יזוז שמעון ממקומו. ועוד, כי היכי דלא ליטרגלי למינדר. הדברים לא נאמרים במפורש, אבל ככל הנראה לא מדובר כאן בסיפור על אישה שהיא שפת גולה. אפילו להפך, הבעל מעוין להוכיח את סבלו ומר גורלו, אולי גם להודיע את קלונה של האישה ברבים, ולכן הוא נודר ממנה הנאה עד שרבי יהודה ורבי שמעון יתאמו מתבשיליה. רבי יהודה כדרכו בוחן את הדברים מהזווית הפרגמטית, תוך שהוא מוצא את המקום בתורה שבו הקדוש ברוך הוא בעצמו מוותר על כבודו בשל כוח מציאותי הקשור לדרך ארץ שקדמה לתורה. רבי שמעון לעומתו נחרץ ובלתי מתפשר, למרות שהוא יודע את המשמעויות של מעשיו. אם רבי שמעון לא יתאם, התנאי שבנדר לא יתקיים, וממילא הבעל ייאלץ לגרש את אשתו כדין מי שנדר הנאה מאשתו. רבי שמעון קיצוני אף יותר, כשהוא מקלל בתוך דבריו את הבעל שמנסה להפיל עליו את התיק, שהרי דבריו ימותו בני האלמנה, פירושם שהבעל ימות, וכך היא תהפוך לאלמנה, וגם בניו. אבל אופיו של רבי שמעון הוא עמידה על עקרונותיו, כך לפחות בתחילת דרכו. בירושלמי, במסכת ברכות פרק א' הלכה ב', אומר רבי שמעון בן יוחאי, אילו הבינה קאים על תורה דסיני בשעת הדהתייהבית תורה לישראל, שפירושו, אם הייתי עומד על הר סיני בשעה שהתורה ניתנה לעם ישראל, הבינה מטבעי קומי רחמנה, הייתי תובע מהקדוש ברוך הוא, דאית ברי לברנש הטרן פומין, שיברעו לאדם שני פיות, חד דהב עליי באורייתא, וחד דעבד לי כל צורכי. פה אחד ללמוד תורה, ופה אחד לצרכיו, צרכיו הגשמיים כמובן. חזר ואמר, ומה אין חד הוא לתעלמה יחיל קיים בי מן דלתורה דילי, אילו הוו טרין על אחת כמה וכמה. כלומר, חזר בו רשבי מתביעתו ואמר, פה אחד העולם לא יכול לעמוד בלשון הרע שהוא מפיק, אם היו לאדם שני פיות על אחת כמה וכמה. בטרם ניגש לתוכן, מבחינת התבנית הבסיסית, אנו רואים תביעה עקרונית של רבי שמעון, שבשלב שני חוזר. הוא חוזר בו כי הוא מתחשב בנעשה בעולם בפועל. כמובן שזו בדיוק התבנית שכבר סרטטנו, רשב"י מתחיל בתפיסה עקרונית טוטלית, ומסיים בפשרה עם המציאות. מבחינת התוכן, ברצוני לעמוד פה על שלוש נקודות. הראשונה, התמונה שמצייר לנו רבי שמעון. הוא פותח ואומר שאם הוא היה על הר סיני בשעת מתן תורה, הוא היה דורש שיבראו לאדם שני פיות. לכאורה, אם רשב"י רוצה לשנות את צורת גופו של האדם, עליו לחזור עוד קצת אחורה, לבריאת העולם, בבראשית, פרקים א' וב', ולא למעמד הר סיני. ככל הנראה, מבחינתו של רשב"י קמא, הכל מתחיל ונגמר במתן תורה. הופעת הרעיון האלוקי בעולם, זהו עיסוקו היחיד של רבי שמעון, תוך התעלמות מכל השאר. נקודה יותר חשובה, היא הדרישה של רבי שמעון בן יוחאי לחלק בין התפקידים השונים של הפה. כאמור, רשב"י רוצה לדבוק בעיקרון ובאידיאל, וחיי החומר נתפסים בעיניו כמסיכים וכמפריעים. אם כן, הפתרון המתבקש הוא שני פיות לשני תפקידים, כאשר כל אחד מהם עושה את שלו. אין ביניהם תחרות ואפילו לא נקודת השקה כלשהי. הנקודה השלישית היא המסקנה הסופית, כאשר רשב"י מבין שאם נרצה או לא נרצה, אנחנו חיים בתוך מציאות מסוימת, ועלינו להשלים עם זה. רשב"י מגלה פתאום שיש לפה גם תפקיד שלישי, או ליתר דיוק, לא תפקיד, אלא דבר שהוא עושה בפועל. דבר שכביכול אי אפשר להשתלט עליו, אמירת לשון הרע. ייתכן שרשב"י הגיע למסקנה זאת בעקבות סיפור האישי, שהרי הוא הפך להיות חיה נרדפת, בגלל שיהודה בן גרים הולך ומספר את דבריו של רבי שמעון למלכות. עוצמת ההכרה בפן זה של המציאות, הפה עושה דברים שאף אחד לא יעד עבורו, מאוד מאוד מתחדדת כאשר רשב"י מסיק שאם לאדם יהיו שני פיות, אחד ללימוד תורה ואחד לאכילה, הוא לא יעשה לא את זה ולא את זה, אלא ידבר לשון הרע בשניהם. בהקשר זה של חלוקת התפקידים בין צרכי העולם הזה לעיסוק בעולם הרוח, אנו מוצאים שתי משניות שונות במסכת אבות, ועם זאת, שתיהן משמו של רבי שמעון. בפרק ג' משנה ז' נאמר, רבי שמעון אומר, המהלך בדרך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב, כאילו מתחייב בנפשו. ואילו באותו פרק, במשנה ג' נאמר, רבי שמעון אומר, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, שנאמר כי כל השולחנות מלאו כצועה בלי מקום. אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא, שנאמר וידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם. שוב, במקום אחד אנו נפגשים עם רבי שמעון בן יוחאי הראשון, שמבחינתו ההתייחסות הקטנה ביותר לעולם החומר, מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, שוללת מאדם את זכות הקיום, כאילו מתחייב בנפשו, כי הוא הפסיק ללמוד תורה. לדידו של רשב"י אסור להפסיק מדברי תורה אפילו לרגע אחד, והדבר משתלב כמובן עם שאיפתו הראשונית, שיהיו לאדם שני פיות, על מנת שבאחד הוא יעסוק כל הזמן בתורה. בעת אלה כך אנחנו מוצאים את הפתגם המפורסם, לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן, שמקורו במחילתא דרבי ישמעאל לפרשת בשלח, כמשוייך לרשב"י. הנוסח המלא, אנחנו בודקים אותו, פשוט עומד אחד לאחד מול סיפורו של רשב"י עצמו במערה, שעה שנברא לו מעיין ועץ חרובים, וגם לסוגיית הצורך בלבוש הוא מצא פתרון, הוא פשוט שכב ערום בחול, והנה נראה את הדברים. דבר יום ביומו, מי שברא יום, ברא פרנסתו. מכאן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר, לא ניתנה תורה לדרוש, אלא לאוכלי המן. הכיצד? היה יושב ודורש, ולא היה יודע מאיכן אוכל ושותה, ומאיכן היה לובש ומתכסה. הלא ניתנה תורה לדרוש, אלא לאוכלי המן. ושניים להם אוכלי תרומה. בסיום הדברים, רשב"י מוסיף, ושניים להם אוכלי תרומה. ככל הנראה, על מנת להתמודד עם השאלה המתבקשת, תקופת המדבר חלפה על חלה, אולי זה סימן שבארץ ישראל צריך לנהוג אחרת, לעמול, להזיע, לאבד את האדמה, הרי אין לנו מן. התשובה היא שלא. הדגם הראוי מבחינתו של רבי שמעון הוא אוכלי תרומה. כלומר, הכהנים שלא מקבלים נחלה בארץ, היות והשם הוא נחלתם. כלומר, מטרה העיקרית היא התרכזות בחיי קדושה, המנותקים מחיי העולם הזה לחלוטין. מעידך במשנה אחרת, משנה ג', רבי שמעון בר יוחאי מדבר על תוספת של דברי תורה לארוחה, ובכך הוא מכיר בשני תפקידיו של הפה, וכאן הוא כבר מציע את הנוסחה לשילוב הראוי ביניהם, לאכול ולומר דברי תורה על אותו שולחן. בנוסף, האווירה במשנה זו היא שדברי התורה אינם רק עוד עיסוק נחוץ, אלא הם מאירים את האכילה עצמה, עד שהיא הופכת להיות לא רק חלק מעולמו של האדם, אלא גם חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא, שעורך את השולחן לפני כל לבי אחד ואחד, ולא רק ליחידי סגולה, אוכלי תרומה שחיים במסגרת של קדושה מתמדת. קשירת הרוחניות לאכילה היא חיים הרמוניים שהשם מעניק לבני אדם, עמדה זו מתאימה לרשבי של אחרי השינוי, שעה שהוא מחפש מה ניתן לתקן בעולם. סתירה מעין זו היא הסתירה המוכרת בדבריו של רשבי במסכת ברכות דף למדהי עמוד ב' לבין דבריו במנחות דף צדיק ת' עמוד ב'. בברכות נאמר, תנור רבנן ואספת דגניך, מה תלמוד לומר? לפי שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים ככתבן? תלמוד לומר ואספת דגניך, הנהג בהן מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורע בשעת הרוח, תורה מתה עליה. אלא, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים, שנאמר, ועמדו זרים וראו צונכם. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי עצמן, שנאמר, ואספת דגניך. כלומר, רבי שמעון מציב אידיאל של עיסוק בלעדי בתורה. שוב, כפי שהוא עצמו פועל לאחר מכן בכל שנותיו במערה. קיצוניותם וחדותם של הדברים באה לידי ביטוי שעה שרבי שמעון רואה את הפרשה, שביני כולנו היא פרשה של ברכה. עם ישראל שומע בכל השם ורואה ברכה בעלם, בעלמלו הגשמי, אספת דגניך. הוא רואה אותה כפרשייה של כללה, בשל העיסוק בדרך ארץ שגוזל זמן יקר של לימוד תורה ורוחניות. לעומת זאת, במסכת מנחות מובן בשמו של רשבי, שניתן להסתפק בהרבה פחות, הרבה פחות. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמה שחרית וערבית, כי הם לא ימוש. ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ. קריאת שמה שחרית וערבית זה לא לימוד של הלכה יומית או דף יומי. התלות בזמנים, שחרית וערבית, מלמדת שעיסוק חולי בדרך ארץ, אם הוא נתון במסגרת הנכונה, יכול לחשב כתורה. רשבי נשאר רשבי, את זה אי אפשר לקחת לו. הוא רואה בלימוד תורה את חזות הכל. אבל אף על פי כן, הפער בין דרישה אולטימטיבית ללמוד תורה כל הזמן, לבין הכרה שגם חיי חול במסגרת של תורה הם כלימוד תורה, כל זה מושך אותנו לשער הפער הזה, שהאמירה הראשונית משקפת את עמדתו של רשבי בתחילת דרכו, בעוד האמירה השנייה, מרוככת, משקפת את עמדתו של רשבי לאחר התהליך שעבר ביציאתו מן המערה. בתחום ההלכה, קשרנו בשיעור הקודם שלוש סוגיות לעמדה הבסיסית של רבי שמעון, לפיה יש לבחון את המעשים על פי הכוונה, ולא על פי התוצאה המעשית שבמציאות. דיברנו על מלאכה שאינה צריכה לגופה, דבר שאינו מתכוון, ודרישת טעם הדקרה. בשיעור זה אני רוצה להוסיף לרשימה הזו גם את המחלוקת הרחבה בין רבי יהודה לבין רבי שמעון בדין מוקצה, אבל כאן נרצה להדגים שתי עמדות שונות בתוך שיטתו של רבי שמעון בר יוחאי עצמו. כידוע, לפי רבי יהודה יש סוגים רבים של מוקצה בשבת ויום טוב, מוקצה מחמת גופו, כל מה שאינו כלי אוכל, כלי שמלאכתו לאיסור, מוקצה מחמת חסרון כיס, מוקצה מחמת איסור, ועוד. הגמרא מסכת שבת דף ממאי, דנה מהי שיטתו של רבי שמעון בסוגיה זו, ונראה שמבחינתו איסור מוקצה מצומצם למדי. כלומר, הכלל הבסיסי הוא שלרבי שמעון אין מוקצה. טרם נבחן את החריגים, נסביר שמבחינתו של רבי יהודה, שרואה את הכל בעיניים מעשיות, כל אובייקט שבאופן טבעי לא מיועד לשימוש בשבת, כלול באיסור מוקצה. אני לא חושב שרבי יהודה חושב שאדם יושב בערב שבת, מקצה מדעתו רשימה ארוכה של כל הפריטים שברשותו, בהם הוא מן הסתם לא ישתמש בשבת. כולם טרודים בהכנות לשבת, אלא אף אחד אין זמן לזה. יותר סביר להניח שמבחינתו של רבי יהודה, כל מה שבאופן טבעי, מעצם הגדרתו לא מיועד לשבת, ממילא הוא מוקצה. המציאות הקיימת קובעת את זה, ולא האדם. להערכה מציאותית זו שותף גם רבי שמעון. האדם בדרך כלל לא יושב לחשוב מה כן ומה לא. אבל רבי שמעון, שבוחן את הכל על פי כוונתו של האדם ולא על פי התוצאה במציאות, גורס כך גם באיסור מוקצה. ואם כן, בגלל שאדם לא חושב מה הוא לא יצטרך בשבת, מה הוא כן יצטרך, הוא פשוט לא חושב על זה. בגלל שהכל תלוי במחשבתו, התוצאה היא בפועל שהכל לא מוקצה. פשוט האדם לא חשב להקצות. ממילא, החריגים היחידים בשיטתו של רבי שמעון הם מקרים בהם אדם באופן מיוחד כן חשב להקצות חפץ למטרה מסוימת. בגמרא הריש לקיש שואלת רבי יוחנן האם גרגרי חיטה שכבר נזרעו בקרקע כבר לא מיועדים לאכילה אינם מוקצה לשיטתו של רבי שמעון. הוא נהנה בשלילה. רבי יוחנן קובע נחרצות אין מוקצה לרבי שמעון אלא שמן שבנר בשעה שהוא דולק, הועיל והוקצה למצוותו, הוקצה לאיסורו. מבחינתו של רבי יוחנן, המוקצה היחיד בו רבי שמעון מכיר, הוא מוקצה מחמת מצווה ואיסור, וללא ספק, כאן בא לידי ביטוי עמדתו הראשונית של רשב"י, עולם הקדושה והרוח הוא העולם היחיד בו יש להתחשב, ומי שזורע בקרקע זה לא רלוונטי. בגמרא שם מובא דעה נוספת ביחסיתו של רבי שמעון, אבל מה שיותר קשור לענייננו הם דבריה המפתיעים של הגמרא בסוף מסכת שבת. בדף קנ"ז עמוד א', ממש הדף האחרון, שרבי שמעון מודה במוקצה מחמת חסרון כיס. חשוב לציין שהדברים נאמרים גם לרבי יוחנן עצמו, שבדף ממה פסק באופן גורף וחד משמעי שאין מוקצה לרבי שמעון, אלא שמן שבנר בשעה שהוא דולק. פתאום פה יש לנו מוקצה מחמת חסרון כיס. ייתכן שניתן להציע שהשינוי בהגדרת מוקצה לשיטת רבי שמעון מבטא ומשקף את השינוי שהתחולל בו עצמו, כאשר בתחילה הוא מתייחס רק לעולם הקדושה, ולכן מבחינתו אדם מקצה מדעתו רק שמן שבנרות שבת שהם מצווה בשעה שהם דולקים, והאור מסמל את הרוח, האש מחלה את החומר שנשרפת תחתיה. ואילו בסוף מסכת שבת אנו מוצאים את רשב"י בתרא שמכיר במציאות על כל חסרונותיה ומוכן לקבל שמחשבתו של האדם מוטרדת לפעמים גם מצרכים גשמיים ולכן הוא מקצה מדעתו באופן אקטיבי חפצים יקרים ששימוש לא זהיר בהם יגרמו לו הפסד גדול. ממילא רבי שמעון נאלץ להודות במוקצה מחמת חסרון כיס. את החלק הנוסף של השיעור אני רוצה לייחד לסיפורו של רבי שמעון בר יוחאי כפי שמתואר בירושלמי. אבל לפני כן רק נסכם שרבי שמעון בר יוחאי בבבלי מתחיל את דרכו בהשקפה של ניתוק מוחלט מכל מה שמתרחש בפועל במציאות. הוא מתחשב רק בעולמות הקדושה והכוונה שמאחורי הדברים. בהתאם לכך הוא דורש התמסרות טוטלית לאידיאל של לימוד תורה, וגם נאה דורש ונאה מקיים כשהוא עצמו מסתגר במשך 12 שנה במערה, בה הוא חי רק על חרובים ומים. מינימליזם. בהמשך הוא מבין שבמציאות הקיימת יש חוסרים שצריך לתקן, ובכך הוא משלים למעשה שינוי כפול. שינוי באידיאולוגיה שלו וגם שינוי נפשי. אם בהתחלה רבי שמעון היה בעל עקרונות שקבע ימותו בני האלמנה אבל יזוז שמעון ממקומו, הרי שבסופו של דבר התיקון שלו עצמו הוא שהוא בעצמו משתנה, ובכך גדולתו. הירושלמי מתמצת את סיפור שיעתו של רבי שמעון במערה, תוך שהוא מוסיף רק דבר אחד, אלא ששני השינויים, השמטת כמה חלקים מהסיפור הארוך שבבבלי, והוספת חלק שלא מצוי בבבלי, משנים את כל מה שסיפורו של רשב"י בא ללמדנו. הסיפור מובא בירושלמי במסכת שביעית, פרק ט' הלכה א', ונתרגם אותו לעברית. רבי שמעון בן יוחאי התחבא במערה 13 שנים, במערת חרובי תרומה, עד שהעלה גופו חלודה. לאחר 13 שנים, אמר, אצא ואראה מה קורה בעולם. יצא, וישב על פתח המערה. ראה צייד אחד שצד ציפורים, פורס את מצודתו בניסיון ללכוד ציפור. יצאה בת קול ואמרה, פטור, והציפור נמלטה מהפח. אמר רבי שמעון, ציפור לא נעלמת מהשגחתו של השם, כל שכן בן אדם. ומכאן הסיפור ממשיך שירד לטבריה והחליט על דעת עצמו לטהר אותה. גם כאן הסיפור מסתיים בכך שרבי שמעון הופך במבטו לגל של עצמות את מי שמבקר אותו על מעשיו, כאילו טיהר את בית הקברות. וזה בדיוק כמו סוף הסיפור בבבלי. ראשית, נעמוד על ההבדלים, ואחר כך ננתח אותם ואת משמעותם. בירושלמי לא מוסבר מדוע רשב"י מתחבא במערה. בכל מקרה לא נאמר שהרומאים רודפים אחריו. כמו כן, הוא מראש יושב במערה 13 שנים, בניגוד לבבלי, שם יצא אחרי 12 שנה, ונכנס למערה לשנה נוספת בגלל הגערה. להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם, משפט רשעים בגיהנום. בהתאם לכך, בסיפור בירושלמי, לא מובן שהוא שורף את העולם, או שהוא פוגש בסבא שרץ עם הדסים בין השמשות של ערב שבת, ולומד ממנו חרבים מצוות על ישראל. גם התמונה שבה רבי פנחס בן יאיר, חתנו, מכניס אותו לבית המרחץ, חסרה. הבדל קטן נוסף הוא שבבבלי רבי שמעון מתעניין באיזו בעיה יש בעיר טבריה, ומציין את המקומות הטהורים בבית הקברות. כדי שיוכלו לעבור בין, לא יצטרכו לדרוך על הקברים. אילו בירושלמי הוא מחליט לטהר את טבריה. הוא עושה זאת על דעת עצמו, הוא מפנה ממנה את הטומאה, הוא לא רק מציב את המורה הזרה על מיקומה. את התשובות לכל ההבדלים הללו, אנחנו צריכים למצוא במה שכן מובא בירושלמי במקום זה, הסיפור על הציפור והצייד, שמוכיח ירושלמי לא סתם קיצר, כפי שקורה במקומות אחרים, בהם הבבלי מעריך וירושלמי תמציתי יותר. התוספת מלמדת שבעיני הירושלמי המסר הוא שונה, וזה תכלית כל השינויים. נראה שאליבד הירושלמי, הסיבה שרבי שמעון בר יוחאי נכנס למערה, היא יאושו מן העולם. ככל הנראה, רבי שמעון רואה את הצלחתם של הרומאים, המדכאים ביד חזקה את עם ישראל, הוא מרגיש שהשם כביכול לא נמצא ולא משגיח, מה שאנחנו קוראים לו הסתר פנים. לנוכח מציאות זו, רשב"י, שמזדהה עם הנעשה בעולמות עליונים ודורש טעם הדקרה, פורש אף הוא מן העולם ל-13 שנים עד שגופו מעלה חלודה. כלומר, בסופו של דבר, רשב"י לא מסוגל לשאת את הפרישה מן העולם, וזה הרמז הראשון ללקח שהירושלמי משקף לנו באמצעות הסיפור על רבי שמעון בן יוחאי. אכן, כאשר רבי שמעון יוצא מן המערה, הוא עדיין לא מתרחק ממנה, כי הוא מתלמד מה עליו לעשות. הוא נחשף למחזה של צייד שמנסה לצוד ציפור, ובת קול יוצאת מהשמיים וכוון שהציפור הזו זכאית להימלט. מתוך כך משיג רבי שמעון שיש השגחה פרטית בעולם, גם אם קשה לראות את זה או לשמוע את זה, שהרי פעמים רבות ציידים לא מצליחים לצוד. כלומר, מה שנראה לנו כטבע עיוור, הכל בעצם מתוכנן ומושגח לידי הקדוש ברוך הוא. זה המסר של הירושלמי, שבונה סביב דמותו של רשב"י קו שונה מהקו של הבבלי. לפי הקו של הירושלמי, המשך הסיפור בו רבי שמעון מתהר באופן אקטיבי את טבריה, הוא המשך מתבקש. היות ואם יש השראת שכינה בעולם, צריך לתהר אותו. לכן גם רבי שמעון עושה זאת על דעת עצמו, ולא רק כמענה למצוקתם של הכהנים בבבלי. כלומר, אם הבבלי רבי שמעון מתכחש למציאות כפי שהיא, ודוגל בגישה שרק העולמות שמעבר למציאות הפשוטה חשובים, עד שהוא לומד להכיר ולהתחשב במציאות כפי שהיא, הרי שבירושלמי רבי שמעון כבר בהתחלה כן מנסה לקרוא את המציאות. אלא שבראשית דרכו הוא שוגה בהבנת המתרחש, ורק לאחר היציאה מן המערה, דווקא אז הוא מצליח לראות המציאות הרוחנית, את מה שנעשה מאחורי הקלעים. לפי הקו של הירושלמי, שהנושא שמטריד את רבי שמעון הוא ההשגחה, ניתן להבין טוב יותר את דבריו שלו עצמו במסכת סוכה, ואמר הרחיזקי, אמר רבי ירמיה, משום רבי שמעון בן יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין וכו'. כלומר, רבי שמעון מרגיש שבעולם יש דין, והוא יכול לפתור אותו מדין זה, או באמצעות האיסורים שקיבל על עצמו, כאשר גופו אלה חלודה, או באמצעות צדקותו ותורתו שיש בהם זכות לעולם, או אולי בזכות מה שרק למדנו. שרבי שמעון בסופו של דבר מחזיק במפתח כיצד לקרוא נכון את המציאות ולהבין שגם מה שנראה כדין, כהסתר פנים, יש בו השכחה. ברצוני אסיים את העיסוק בדמותו של רשב"י בסיפור מפורסם נוסף שמובא בשיר השירים רבה פרשה א', סיפור שלפי דעתי מצליח לשלב בתוכו את שני הקווים שהצגנו אודות רבי שמעון, הן את הקו של הבבלי והן את הקו של הירושלמי, למרות ההבדל שביניהם. אמר רבי אידי, מעשה באישה אחת בצידן, שם מקום, ששהתה 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. הכרה. אתון גבי רבי שמעון בן יוחאי, בעיין למשתבקה דן מדן. כלומר, באו לפני רשב"י במטרה להתגרש. אמר להון, חייכון, כשם שנזדווגתם זה לזה במאכל ומשתה, כך אין אתם מתפרשים אלא מתוך מאכל ומשתה. הלכו בדרכיו ועשו לעצמם יום טוב, ועשו סעודה גדולה ושיקרתו יותר מדי. כיוון שנתיישבה דעתו עליו, אמר לה, ביתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית, ותלי אותו, ולכי לבית אביך. מה עשתה היא? לאחר שישן, רמזה לעבדיה ולשפחותיה, ואמרה להם, סעו במיטה, וקחו אותו, והוליכו לבית אבא. בחצי הלילה ננער משנתי, כיוון דפג חמרי, כלומר, כשהתפקח מיינו, אמר לה, ביתי, איכן אני נתון? אמרה לי, בבית אבא. אמר לה, מה לי ולבית אביך? אמרה לי, ולא כך אמרת לי בערב, כל חפץ טוב שיש בביתי, תלי אותו ולכי לבית אביך? אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. הלכו להם אצל רבי שמעון בן יוחאי, ועמד והתפלל עליהם, ונפקדו. ללמדך, מה הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות, אף צדיקים פוקדים עקרות. והרי דברים קל וחומר, ומה עם בשר ודם שאמר לבשר ודם שכמותו אין לי חפץ בעולם טוב ממך, נפקדו? ישראל המחכים לישועת הקדוש ברוך הוא בכל יום, ואומרים לו, אין לנו חפץ טוב בעולם אלא אתה, על אחת כמה וכמה, הווי נגילה ונשמחה בך. מבחינת הקו של הבבלי, אנו שוב נתקלים בקשיחותו הראשונית של רבי שמעון, שמן הסתם היה יכול להתפלל עליהם כבר בהתחלה, שהרי צדיקים פוקדים עקרות. אבל הוא הפתי לטרגדיה, מבחינתו להתחתן או להתגרש זה אותו דבר. אם עושים מסיבה בחתונה, אין סיבה שלא לחגוג גם את הגירושי. מוסד הנישואין והגירושין שייך לדרך ארץ, ואיננו חלק מעולמו של רבי שמעון בתחילת הדרך. בסוף הסיפור, כאשר מתברר שהאהבה בלתי ניתנת לערעור, כלומר שהם לא עוד זוג שבמציאות חיים ביחד, אלא שיש ביניהם קשר רוחני ועקרוני, אז רשב"י מקבל את זה שיש כאן מציאות ייחודית, שלא לפי התוכנית השגרתית של ההלכה, שמחייבת להתגרש אחרי 10 שנים שהאישה לא יולדת, הוא נרתם לעניין, והוא מצליח לגשר בתפילתו על הבעיה שבמציאות. מבחינת הקו של הירושלמי, בסופו של מדרש זה מתברר שהסיפור הפרטי של בני הזוג חסוכה ילדים הופך להיות משל לעם ישראל. עם ישראל המתדפק על דלדותיו של הקדוש ברוך הוא מצפה לישועתו, לא עושה זאת לשווא. יבוא יום והשם יפקוד את עמו. חשוב להדגיש, בתוך המשל, הסיפור של בני הזוג, משמע שהם נפקדים בזכות תפילתו של רבי שמעון בן יוחאי, שמושווה ללא פחות מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. מהקדוש ברוך הוא פוקד הקרות, אף צדיקים פוקדים הקרות. כלומר, תפילתו של רשב"י איננה רק בקשה מלפני השם, היא סגולה ותרופה בפני עצמה, ולמרות שהקביעה נאמרת ביחס לכלל הצדיקים, הדברים תואמים להפליא את דמותו של רשב"י, שהוא בבחינת דורש תמה דגרה, יודע דעת עליון, בכל הסיפורים אודותיו, הוא גם בעל כוחות על טבעיים, שאכן ביכולתו לחולל ניסים. עם זאת, המדרש מסיים בקל וחומר. ממנו עולה שישראל ייפקדו, בדומה לבני הזוג, דווקא בזכות דבקותם בהשם, בו הם בוטחים בשמחה. דבקות שלא ניתן להפרידה, גם לאחר הרבה שנות משבר ודמע. במשל, הדבקות הזו גוברת על ההלכה הפשוטה שבעל חייב לגרש את אשתו אם היא לא ילדה לאחר 10 שנים, וכך, משילובם של שני הטעמים, רשב"י יכול לפקוד הכרות ודבקותם של בני הזוג, היא הזכות בגינה, אכן לא יאלצו להיפרד, לצד הקריאה שכל הסיפור הזה הוא משל לעם ישראל המייחל הקדוש ברוך הוא, מכל זה עולה שלא בכדי רשב"י הוא הרב אליו בנו בני הזוג. הם ידעו מה שהם עושים. כאמור, לפי סיפור המערה בירושלמי, רבי שמעון מאוחזב ומדוכא מחוסר התגלותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ובייאושה הוא פונה להסתגרות במערה, מעין גירושין. את הכוחות לצאת מהמשבר שלו הוא מוצא רק לאחר שנוכח לדעת שיש השגחה פרטית שמקרינה, גם אם לא תמיד ניתן לראות אותה. במקביל בסיפור, יש את ההלכה של ההסתכלות הפשוטה, מובילה למסקנה הטבעית, שמי שלא ילדה 10 שנים, מן הסתם כבר לא תלד, וצריך לגרשה. המסקנה נשברת רק משום שהאישה לא מוכנה לקבל אותה. וזו הנקודה בה נוצר הפתח לנס, שהוא מעבר לסדר הרגיל. במדרש נאמר שזה משל לעם ישראל, שלא מתייאש, ובסופו של דבר, כנגד כל הסיכויים, ייפקד. גם רשב"י, באופן אישי ב-13 השנים במערה, מפתח את הכוחות לראות את העולם הרוחני, ששונה מההסתכלות הפשוטה על המציאות, לפיה אנחנו באסתר פנים. הוא מצליח להבין שהטבע וסבריו אינם חזות הכל, יש מימד נוסף מעבר למה שאנחנו רואים. כלומר, מכאן אני מגיע לתובנה שרשב"י הוא לא בדיוק טעה כשהוא נכנס למערה. אדרבה, הוא צדק, על פי הנתונים שהיו בידו. מה שקורה זה שבזכות שהוא נכנס למערה לכל כך הרבה שנים של התעמקות בתורה במסירות נפש, כשהוא יוצא הוא יכול לקלוט את הרוחניות שבעולם ולהבין שלמעשה כניסתו למערה הייתה מתוך התבוננות מוטט. אבל כמובן שהוא יכול להבין את זה רק אחרי שהוא נכנס למערה ויצא עם ההסתכלות החדשה על דרכה הנסתרת של ההשגחה. אני מרגיש שיש עוד מקורות רבים ומרתקים אודות רבי שמעון בן יוחאי, ומבחינה זו תם ולא נשלם. בשיעור הבא ננסה לסרטט את דמותו של רבי יהודה ברבי אלי, שכבר ראינו שברבה סוגיות משמש כתמונת ראי לרבי שמעון בר יוחאי.